עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה בשעה הקרובה. והיום בפתיחה נדבר על דירוג חומרים מזיקים במזון. המשך לשיחה שהייתה בשבוע שעבר עם המאזין לידור מגבעתיים. בפינת המיתוסים, האם גבינה צהובה 9% פחות בריאה מגבינה צהובה עתירת שומן? בפינת המחקר שהיום תהיה אחרי הפרסומות, זה מחקרים על חשיבות צעידה. פינת טוב לדעת, היום על פשטן ואומגה 3, גיליתי את נפלאות הפשטן התחון, ואז עשיתי ממנו גם את המתכון שזה טורט פשטן וקוקוס, במקום קמח, שמתי את הפשטן התחון, תקשיבו, יצא פצצה, ורק 85 קלוריות לפרוסה. מספר הטלפון שלנו כדי לעלות לשידור 1-907-22-103, ועדיף לשלוח הודעת וואטסאפ 054-70-103-70, 054-70-103-70, זה או לעלייה לשידור או שליחת תגובה, ונחזור אליכם. כמובן שגם אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו או לדף הפייסבוק שלי, לצפות בשידור ולשלוח הודעות או שאלות בתגובות לפוסט. אני פה עם העורכת והמפיקה מירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל ג'וני דוב, ועל הפייסבוק ראות מתיתיהו ארגון. לפני שאני מתחילה, אני רק רוצה להגיד שאני כאילו עם דופק גבוה, כי פה, לפני שנכנסתי לאולפן פה, חיכתה לי בחוץ שלומית, מקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק, עם מתנה ארגז ענק מלא בירות וברכה שעוד לא קראתי, והיא אמרה שהיא ירדה 11 קילו, ושהיא מעולם לא האמינה שהיא תצליח לרדת את הכמות קילוגרמים הזאת, אז גם זה מרגש אותי, וגם תודה רבה על הבירות, איזה כיף. עכשיו, דירוג החומרים המזיקים במזון, אני חשבתי פשוט על שיחה שהייתה לי עם המאזין לידור בשבוע שעבר, ששאל אותי אם שניצל, אם זה דבר כל כך מזיק באמת. עכשיו אני בתור צמחונית, כנראה שעשיתי קצת טעות, כי אני תכלס בחיים שלי לא הכנתי שניצלים, אבל היום בבוקר דווקא חברה אמרה לי שהיא עושה כמות ענקית של שניצלים ברבע שעה, מספיק לרבע שעה אם תקתקת את הכל. אז אולי זה לא כזה נורא, כמו שחשבתי שזה כמו שמן שמחומם המון זמן, אז עשיתי את הדירוג של הדברים באמת היותר מזיקים, ולאט לאט נעבור למזיקים, אבל הפחות מזיקים. אז אני מתחילה מבחינת נזק לדעתי, זה כימיקלים שאנחנו לא אמורים לאכול אותם. למשל, צבעי מאכל סינתטיים, אין הבדל גדול בינם לבין צבע שצובעים את הקיר, שימו לב. לקחת, נגיד, צבע ורוד שצובעים את הקיר, לרבב את זה עם יוגורט וחומרי טעם וריח, והנה יוגורט טוט. אין הבדל גדול בין צבעי מאכל סינתטיים לבין צבע של קיר, רק בכמות המותרת לשימוש. יש גם צבעי מאכל טבעיים, שהם באמת רובם נמצאים במוצרי החלב ובגלידות, הם מופקים למשל מכרוב סגול, גזר, סלק, אין להם שום השפעה שלילית על הבריאות, ואין איתם שום בעיה, אבל הסינתטיים נורא והיום. לא אמורים להכניס את זה לפה. עוד ברשימה הזאת, חומרים משמרים, חלק, לא כולם, זה כימיקלים שמעריכים את חיי המדף של המוצר על ידי זה שהם מונעים התרבות של חיידקים. אז הם גם משפיעים לרעה על החיידקים של המעיים שלנו, וגם בחלקם נחשבים למסרטנים. עוד ברשימה הזאת, זה ממתיקים המלאכותיים כמו סקרין וציקלמט, שכבר מזמן ידועים כמסרטנים, הציקלמט אפילו אסור לשימוש בחלק מהמדינות בעולם, ובארץ מוכרים אותו. עכשיו, עוד גרוע, שומן טרנס, שהוא שומן סינתטי שמיוצר על ידי החדרת מימן למולקולות של שמן צמחי נוזלי כדי לעשות אותו מוצק כמו חמאה. הוא מאוד מזיק לבריאות וגם גורם למחלות לב. אחריו רק אני שמה את השמן המתוגן, כי בזמן חימום השמן לזמן ארוך נוצרים בו חומרים שנקראים רדיקלים חופשים, שהם חומרים מחמצנים שגם גורמים, שימו לב, להזדקנות וגם לתהליכים סרטנים. שוב, לא מדובר בשמן שתוגנו בו שניצלים בבית וכמובן שלא חביתה, אלא בזה שמתגנים צ'יפס למשל במשך שבוע ברשתות ההמבורגר, או למשל מה שיש בחטיפים מתוגנים שקונים לפעמים ונותנים לילדים. עכשיו מגיע תור של סוכר לבן. הפירוש של המילה סוכר, מתוק, מדובר במשהו שמופק מצמח, טבעי, קנה סוכר, אבל הגוף לא זקוק לו. בהרבה מקומות בעולם, בני אדם צרכו אפס סוכר, עד לפני בערך 500 שנה, כשהתחילו לגדל את קנה הסוכר בצורה מאוד נרחבת, כדי לייצר סוכר ולעשות עוגות וממתקים. הגוף באמת לא צריך סוכר כדי להתקיים. בכמויות קטנות הוא לא מזיק, אבל בכמויות גדולות, כמו שהרבה אנשים צורכים, זה גורם כמעט לכל המחלות האפשריות. אז זה סוכרת, מחלות לב, דלקות, הששת, השמנה. ואני קראתי שבן אדם בישראל צורך יותר מ-70 קילו סוכר בשנה. מטורף. רק אחרי הסוכר מגיע המלח, ולא בגלל שהוא פרק, פחות גרוע מסוכר, אלא כי בניגוד לסוכר, הגוף כן צריך מלח. בכמויות מאוד קטנות, אבל צריך אותם, אותו, לאיזון הנוזלים בגוף, לפעילות העצבים ולפעילות השרירים. הבעיה שרוב האנשים צורכים יותר מפי 2 או 3 מלח מהמומלץ, וזה גורם כמובן ללחץ דם גבוה וגם לשבץ מוחי ולעוד מחלות. רוב המלח, שימו לב, שאנחנו צורכים, זה בכלל לא מהמלחייה. זה ממזונות מתועסים. ומפה הגעתי למסקנה ש... רוב המזונות המתועסים מכילים גם כימיקלים מזיקים כמו חומרים משמרים, גם שומנים לא איכותיים, גם סוכר או ממתיקים או מלח, אז מעבר למזון טבעי יכול לשפר את הבריאות שלנו בצורה מאוד משמעותית. וזהו, יש לנו מזינים על הקו? כן, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
בוקר טוב לך.
צהריים טובים, צהריים טובים.
צהריים טובים, נכון?
נכון, זהו.
יש לי 3 שאלות.
אוקיי.
שאלה ראשונה, בקשר לזירעוני צ'יה.
אוקיי.
אני מאוד אוהבת לשים בדייסת קווקר, ומכיוון שהייתה לי בעיה, הייתה לי דלקת בסעיפי המעי.
אוקיי.
לפני שנה ומשהו, ופתאום חשבתי שאולי זה יכול לעשות איזה נזק.
בגלל הסיבים של זה?
בגלל הקטעים. הזירונים הקטנטנים, אולי
את, כן, פוחדת שהם יתקעו, את מדברת על דיוורטיקוליטיס שלך?
כן.
הסתעפויות של המעיים, שאז לפעמים יש בהם דלקות. את יודעת מה? את צודקת. זה עלול להיכנס שם על ההסתעפויות. מה בדבר שתקחי פשטן, לא פשטנו, צ'יה תכונים לגמרי,
Okay.
ותרבבי את זה עם משהו, ואז יקטין את הסיכון שיהיו שם איזה חתיכות קטנות שיכולות להיכנס.
Mm-hmm.
נניח השיבולת שואל שלך היא הגרוס הדין?
היא הגרוס הדין, כן.
כן, אז זה יכול לספוח את זה. את מבשלת את זה, את מחממת את הצ'יה ביחד עם השיבולת?
לא, לא, לא. את הצ'יה אני מוסיפה.
לא, אז תעשי כן, תעשי כן. אני רוצה שזה יתרבב יותר טוב.
כי מישהו אמר לי, מכיוון שאני מחממת במיקרוגל... אז אולי החום של המיקרוגל לא כל כך טוב לגרעיני צ'יה.
כמה את מחממת? 2 דקות?
1.5 דקות.
נו.
אז אין בעיה?
לא. אבל את יודעת, יש לקנות צ'יה תחון? אני לא יודעת. כי קניתי את פשטן תחון, ואת הסיבה שאת אוכלת צ'יה זה בגלל האומגה?
בגלל שאני חושבת שזה בריא.
נכון, אבל לאכול. זה מאוד בריא. אבל נגיד אם את רוצה, נגיד פשטן תחון, הוא יש לו מרקם כמו של קמח בערך.
כן, על פשטן תחון זאת השאלה השלישית שלי גם.
אז הנה, בבקשה, אז את יכולה את זה.
אז את אומרת ש...
כאילו אנחנו רוצים פחות זירעונים קטנטנים כאלה, שיש להם סיכוי איכשהו להגיע להסתפויות של המעי וליצור דלקת, נכון? אז אם זה תחון ומעורבב עם האוכל וזה הכל ביחד, אז פחות סיכוי.
הבנתי. עכשיו, רציתי לשאול על אותה, כאילו זה עוד לא השאלה השנייה, גרעיני רימון. אני מאוד מאוד אוהבת.
אותו דבר נראה לי.
כן?
כן. גם תירס.
אוקיי, תודה.
הדברים האלה, נגיד מיץ רימונים את יכולה כמובן, וכמח תירס את יכולה גם, אבל את התירס עצמו הייתי נזהרת.
מה את אומרת? לא חשבתי על הכיוון הזה.
כל הכיוון של הגרעינים שלו מתעכלים.
עכשיו משהו נוסף בקשר לבירה, שגם אני מאוד אוהבת כמוך, ומכיוון שאני נוטה לשומן בטני, רציתי לדעת אם יש סיכוי שהבירה, שותה בירה ביום,
כאילו
בקבוק, אחת בדיוק, אם זה יכול לגרום לשומן בטני?
לא, בכמות הזאת לא. אלכוהול בכמות מאוד גבוהה, כן, אבל בכמות שאת שותה, ממש לא.
וזה משנה מתי שותים את הבירה, אם שותים את הבירה אחרי ארוחה, לפני ארוחה.
אם את רוצה שזה קצת יעשה לך, את יודעת, השפעה על המוח, אז כדאי לך על קיבה ריקה, כי אז יספג יותר מהר. ואם את רוצה שזה לא יהיה שום השפעה, כאילו מבחינת מצב רוח או כאלה, אז על קיבה מלאה, ואז יספג יותר לאט. לא, אין קשר מבחינת השפעה בריאותית או שומן בטני, אבל יש קשר, נגיד, בסופו נראה לי יותר הגיוני, זה קצת מרדים לפעמים אפילו, לא?
כן, אני בעיקר אוהבת את הבירה בגלל שהיא
טעימה
לי בפה.
באמת? כן. אז את יודעת ש...
זאת הסיבה.
אם זאת הסיבה, אז את יכולה לנסות את הבירה ללא אלכוהול. אם את רוצה.
אז זאת אומרת שהאלכוהול הוא הגורם לשומן המתני?
כן, כן. לא, גם אלכוהול, גם פחממות וסוכר פירות ופרוקטוז וסירופ תירס וכל
אלה. אני אנסה.
כן. תנסי.
אוקיי, יופי. תודה, ואני אשאל את השאלה השלישית שלי.
היא עוד לא הייתה. אוקיי, על פשטן, חכי, אני הולכת להרחיב עליו מאוד, בפינת טוב לדעת לפני הפרסומות, אז רק תגידי לרגע מה השאלה, שנראה אם זה נכון.
רציתי רק לשאול, כי קראתי שפשטן לא טוב לסכרת, ואני גבולית.
למה?
אז חשבתי, אני גם לא יודעת.
לא, לא, לא נראה לי גיוני. לא נראה לי גיוני, בכלל.
כי אני
הפוך, הייתי אומרת.
לקווקר, לדיסה, גם
נו, בטח, פשטן, מצוין. מצוין, אני בעד.
אז את אומרת שזה לא נראה לך בעייתי.
לא, בכלל גבולי. לא. ההפך, הייתי אומרת.
טוב, יופי.
תודה.
תודה רבה,
שבת נפלא. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב, משתתפת בקורס הדיאטה שאני מעבירה בפייסבוק, שאלה אם זה נכון שגבינה צהובה מכילה חומרים סינתטיים, ולכן היא פחות בריאה. אז מדובר במיתוס. רשימת הרכיבים של גבינה צהובה 9%, שימו לב, זהה לחלוטין לרשימת הרכיבים של גבינה צהובה עתירת שומן. ההבדל היחיד הוא אחוז השומן. עכשיו, בגבינה צהובה יש כמות מאוד מאוד גדולה של סידן, יותר מכל הגבינות, ובגבינה צהובה 9% יש אפילו קצת יותר סידן מגבינה צהובה עם אחוז שומן גבוה יותר, והסבר שהסידן נמצא בחלק המימי של החלב ולא בחלק השומני. הגבינות הצהובות לא מכילות צבעי מאכל סינתטיים, אלא צבע טבעי הנאטו שמופק, סליחה, מכרוב סגול, ועוד יתרון של גבינות צהובות שכמות הלקטוז בהן מאוד נמוכה עד אפסית, וגם מי שרגיש ללקטוז סוכר החלב יכול לנסות לשלב גבינות צהובות בתפריט. יש היום גם כל מיני סוגים של גבינות צהובות ללא חומרים משמרים של חברות שונות, ולדעתי יש להן עדיפות גדולה. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
שלום, בוקר טוב.
צהריים טובים. היום כולם אומרים בוקר טוב.
כמה שאלות קצרות.
כן.
הרגע דיברתי מישהי לגבי ההצטברות של הגרעינים.
אוקיי, okay, אבל יש לה בעיה רפואית.
כן.
כן.
תזכירי לי שוב, זה הסתעפויות במעי, נכון?
נכון, שיש לה מעי כל מיני כמו שלוחות כאלה, אצבעות כאלה הצידה, ואז יש סכנה שתתפתח שם דלקת.
כלומר, מי שאני אוכלת כל יום גרעינים רגילים ואגוזים למיניהם.
נו, אבל יש לך את זה? את המחלה הזאת?
מדי פעם זה...
לא. מה זאת אומרת מדי פעם? מה בדיוק יש לך?
לא תמיד, יש את ההתפצלויות, אבל לא תמיד יש את הדלקת.
הבנתי.
השאלה היא אם הגרעינים האלה שאוכלים והאגוזים שלא נתחנים דק דק, האם הם גם משפיעים לרעה?
איזה גרעינים?
חמניה.
את לא עשת אותה מספיק טוב?
אני מקווה, אני לא...
זו, אני לא יודעת, את יודעת, כי תראי, זה היגיון, זה מה שההיגיון שלי אומר, שאם משהו מגיע בתור חתיכות כאלה, אז זה יותר מסוכן מאשר משהו שהוא לא. אבל אני לא יודעת, אין הוראות רפואיות שמישהו...
לא.
מעניין.
אני זוכרת מזיכרון שפרופסור קרסו אמר פעם,
כן,
שמי שאוכל גרעינים זה גם לא בריא לריפלוקס, כלומר שזה גם למערכת של
הגרעינים. כי הקיבה...
כן.
אמורה לעשות, ללוש את האוכל,
כן.
וכשאת לא, בולעת, נגיד סתם דוגמה, חתיכה שלמה של גזר טרי, אז הקיבה צריכה לנסות ללוש את זה, והיא מנסה ללוש את זה, והיא לא מצליחה, והיא לא מצליחה, וזה נמצא שם הרבה זמן, וכמות החומצה, והאוכל נשאר שם בקיבה, אז זה עלול לעלות למעלה. גם נגיד גרעינים אחרים שהקיבה מנסה להקל ואת לא, והיא לא מצליחה, זה יכול לעשות את זה, והוא צודק. העניין הוא שאני לא, למה לא נותנים הוראות לדיוורטיקוליטיס, כאילו מבחינת התזונה?
אני לא יודעת.
אני גם לא, כי כאילו זה רק מה שההיגיון שלי אומר.
אני אשאל, כי באמת, כן. עד עכשיו, פשוט כשכרגע המאזינה דיברה, אז כן. אלה לי. טוב, שאלה שנייה.
הנה, אני בזה של איכילוב, תזונה דלת סיבים, זה גם הגורם למחלה, אבל אחר כך גם צריך להיזהר מהם. כן, מה?
שאלה שנייה. כן. כמה פעמים בשבוע מותר לאכול סלמון?
מה זאת אומרת? את יכולה כל יום.
אז זהו, אז לי יש לי ויכוח עם הבן, שאני מכינה גם לנכדים, והוא אומר לו, לא, אסור יותר מפעמיים בשבוע, כתוב שזה מכיל כספית.
תראי, אני עשיתי כתבה לטלוויזיה פעם על דגים, והיה שם באיזשהו סופר, והיה שם מישהו שאחראי על מחלקת דגים, והוא אמר לי שכל פעם שמגיע להם משלוח של דגים, הוא בודק כספית. יש הוראה כזאת לבדוק כספית. ואם יש, הם מחזירים את המשלוח. אני לא יודעת אם להאמין או לא. ככל שהדג יותר גדול וזקן ושמן, כביכול יש לו יותר הזדמנות לספוח כספית במהלך החיים שלו, אבל אני חושבת שהיום גם הסלמונים, הם לא כאילו תפסו אותם, שהם שוחים להם במורד הנהר באיזשהו מקום בנורווגיה. אני חושבת שמגדלים
אותם בחוות.
נכון, ובחוות ממוקמות מתוכנן, לא משהו שיש שם סיכון שיהיה איזה נחל כזה של פסולת תעשייתית בדיוק שם. אז אני, אם להאמין, אז בודקי.
אפשר לבדוק, את יכולה בבקשה לבדוק את זה, כאילו, לדעת.
אני יכולה לדבר עם מישהו מארגון מגדלי הדגים, ואני ארשום לי, אבל אנחנו סומכים על התשובות, נכון?
אני אשמח.
אני רושם.
כי הנכדים לא אוכלים דברים אחרים, ואת הסלמון אוכלים בשקיקה.
וואלה.
וכשאני רוצה להביא את זה ליותר פעמים בשבוע, אז הם אומרים לי לא, לא, לא.
אני רושמת לי את זה, אני אמצא דרך להגיע אליהם, ואני אתן לך תשובה בתוכנית בשבוע הבא.
תודה רבה, עוד שאלה קצרה.
אוקיי.
לבין 4 ו-2.
כן.
אילו ירקות ובאיזה כמויות, כי גם עם זה יש בעיה.
בדיוק על זה יש לי את הספר מלפפון וגיבורי העל, שהוויטמינים מתחפשים לגיבורי העל, שמתחבים בכל ירקות, ליקו, ליקופן שנמצא בעגבניה, וסוכן חשאי שנמצא בגזר, אז מבחינת המינימום, רבע פלפל אדום וחצי גזר, מספיק לי.
ועגבניה?
עגבניה, אפשר. יש גם ליקופן בפלפל האדום, אבל זה נגיד, אם את רוצה להתווכח איתו, נגיד, למרות שאני חושבת שחינוך לצריכת ירקות ופירות זה חשוב, גם מבחינת הסיבים תזונתיים והכל, מבחינת נגיד ויטמין A, וויטמין C, ונגיד, סתם דוגמה ליקופן, אז רבע פלפל אדום, לא מתווכחים. את זה הוא חייב, ואת החצי גזר. מבחינת המינימום.
אלה הירקות שאני אמורה יותר להתעקש לגביהם, אני כן. דווקא חשבתי על
העגבניה. העגבניה מהממת. כן. אני חולת עגבניות. כן. תנסי את הספר, אני חושבת שאם הוא יקרא את זה, הוא יבקש לבד. בלי להתעקש. כן, כן, זה קורה. אנשים כותבים לי, או שולחים לי תמונות של ילדים שמבקשים מלפפון, ומבקשים גבינה, ומבקשים בוני חלבוני בביצה, וכל מיני כאלה.
עוד פעם, אז מה השמו של הספר?
מלפפון וגיבורי העל.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. ביי.
יש לנו עוד מזינה? כן. שלום.
הלו?
כן.
שלום. קוראים לי נועה ואני בת 20.
היי נועה.
בדקתי את המאזן הניטרלי שלי הוא בערך 1,700. אז אני...
קלוריות?
כן.
אוקיי.
אז אני כאילו, כדי לרדת המשקל, נגיד, אכלתי בערך 1,200, 1,250, משהו כזה.
אוקיי.
ואז ירדתי למשקל, עשיתי זה נגיד בערך איזה חצי שנה.
אוקיי.
אבל עכשיו שאני כאילו חוזרת ל-1,700, אני עולה.
אוקיי, אז יש לי שתי שאלות. כמה ירדת במשקל? בערך?
לא, אני יורדת מאוד לאט, ירדתי אולי 5 קילו.
5? אוקיי.
כן.
אז אני אתן לך דוגמה ממספרים אחרים קצת. טוב, נניח שבא אליי בחור והוא שוקל 100. ונניח שאני עושה חשבון לפי טבלאות כאלה שפעם היו בספרי הלימוד של תזונה, שהשריפה הקלורית היא 30 קלוריות לכל קילו שהוא שוקל. בסדר? אז תיאורטית הוא... בשבילו לעלות ולא לרדת, כמו שאת הגעת ל-1,700, הוא תיאורטית צריך 3,000. אם הוא שוקל 100 וזה 30 לקילו, אז זה 3,000. עכשיו נתתי לו דיאטה, שמכילה נניח 1500, והוא ירד וירד 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 וירד, והוא הגיע ל-70 קילו. עכשיו, לפי אותם טבלאות, אם הוא צריך 30 קלוריות לכל קילו, זה אומר שהוא צריך לא 3,000 בשבילו לעלות ולא לרדת, הוא צריך כבר 2,100 בשבילו לעלות ולא לרדת. הבנת? ואז, נגיד מאותה דיאטה של 1,500, הוא ירד לאט, אבל אם הוא יחזור לאכול 3,000, אז הוא כבר יעלה מזה. נגיד את ירדת...
אני כבר חשבתי, אולי כבר... פעם לא הייתי עולה מ-1,700, היה מזל הניטרלי שלי, עכשיו כאילו אני עולה מזה.
ברור, אבל את יותר...
אמרתי, בוא נחזור לזה.
את יותר עזה, אז הגוף שלך צריך פחות, בערך ב-150, אז זה כבר לא 1,700, זה כבר בסביבות ה-1,550.
כי אני חשבתי שזה בגלל מה שקורה, אז אולי זה כבר מאזן יותר מדי, אז אולי זה עודף, אז אולי המאזן שלי עכשיו הוא 1,200. כמו שאני עכשיו, כי מעכשיו אני כבר לא יורדת. אני צריכה להוריד עוד.
אבל יש לי שאלות.
או שאני יורדת קצת.
איך הגעת ל-1,700 הזה? באיזה דרך? בדקת את זה במכשיר או שעשית חשבון?
ממוצע, נראה לי עושים משקל הגוף כפול 28.
הבנתי. זאת אומרת, זה לא מספר שהוא אבסולוטי, יכול להיות שטעית קודם. כי עכשיו, איך אני אגיד לך עכשיו? עכשיו, זה לא, אז כאילו, זה תכלס לא משנה מה היה. אני רוצה לדעת מה את צריכה עכשיו, נכון? אז כדי שאני יודע מה את צריכה עכשיו, אם את עושה את החשבון בצורה מאוד מדויקת, ונניח שאת על אותו משקל, נגיד, שבועיים, הייתי אומרת, אז זה אומר שמה שאת אוכלת עכשיו, זה מה שצריך בשביל לא לעלות ולא לרדת.
אז את בעצם אומרת שכן יכול להיות שפתאום המאזן הניטרלי יורד.
כן.
הוא יורד, הוא משתנה.
הוא יורד?
פעם, כן. לא, אני לא הבנתי שאמרו לי את זה. אמרו לי, לא, לגוף יש מין דבר שהוא תמיד זוכר, הוא אף לא משתנה.
לא, לא, זה מה פתאום. זה מאוד משתנה לפי הגיל ולפי כל מיני דברים. אבל אני יכולה כאילו להגיד לך, נגיד את עושה עכשיו משהו, אם את סופרת נכון, תעשי את זה שבועיים, זה המאזן. מה שהיה קודם יכול להיות שזה סתם היה טעות, כי אני לא מכירה נוסחה כזאת איתה, מה שאמרת עם ה-28, אז אני לא מכירה את זה. זה יכול להיות שזה סתם. ובכל מקרה...
את מכירה כפול 30?
לא. לפי כל קילוגרם משקל גוף. גם זה, זה אני נתתי לך דוגמה לזה שכשהגוף נהיה יותר קטן ויותר רזה, אז הוא צריך פחות קלוריות. אני סתם עשיתי את המספר הזה 30, זה לא שאני באמת מאמינה בזה, אני רציתי להסביר לך את זה.
אז בעצם אומרת שאני אבדוק שבועיים, דרך לפי זה מספר קלוריות, לראות איפה אני פחות או יותר עומדת.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
אבל כן, זה יותר הגיוני שברגע שירותים, הערכים והכל משתנה בגוף.
בדיוק. עכשיו, את יודעת איך אפשר להעלות את זה? על ידי ספורט. ספורט כל יום כאילו בצורה מאומצת, זה יכול לשפר...
מה שאת שריר לבנות.
גם, בדיוק, בדיוק, כל הכבוד. בדיוק.
כן, אבל זה עכשיו קשה, אבל... טוב, בסדר.
למה קשה? בגלל הקורונה?
לא, כאילו... להעלות מסה.
הבנתי. אבל לא חייבים ממש לעלות מסה, לעשות כל מיני דברים שמחזקים את השרירים ושומרים לך על מסת שריר.
אפשר לעשות את זה בלי לעלות באוכל, נכון?
נכון, אבל צריך שיהיה לך מספיק חלבון בתפריט. בסדר?
אוקיי, בסדר.
חמודה, את נשמעת חמודה מאוד.
תודה רבה.
והצלחה. עוד מאזינה, עוד מאזינה יש לנו. שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
כן.
היי, אני מדברת מרים, מאזינה קבועה.
היי מרים, איזה כיף.
כן, כיף. תראי, אני מתקשרת כדי לדבר איתך על איזה חטיף שעכשיו מככב בטלוויזיה ופרסומת כל...
אבל אל תגיד איך קוראים לו.
בסדר, לא אגיד איך קוראים לחטיף.
בסדר.
אנו מאזינים בטח כבר ידעו, כי...
אני לא יודעת, אני...
את לא רואה ככה פרסומות.
אני איך שמתחיל פרסומות, אני עושה מיוט. או שאני רואה את הדברים יום אחרי ומדלגת על הפרסומות, כי אני כבר לא יכולה. חצי מהשעה זה פרסומות.
נכון, שפה טובה, תראי. אבל אני לא, והוא קרנצ'י כזה, אני רק אגיד את זה, ו... אני קניתי אותו, כי נשברתי, אני לא כל כך, זה לא משפיע על הפרסומות.
וואי, וואי, וואי.
אני לא כל כך שטיפוס של חטיפים האלה, אבל זה ממש נשברתי מזה, והפרסומת עבדה עליי.
נו, מה, וזה כזה טעים?
זה נחמד.
נו, אז מה השאלה?
אבל העניין הוא שיש פה ברכיבים דברים שאני לא מבינה מה זה אומר.
אז תקריא לי.
אז אני, כתוב קמח תירס מלא. מה זה קמח תירס מלא? יש כזה דבר, תירס לא מלא, מה זה תירס מלא?
הקורנפלור זה סוג של קמח תירס כאילו מנופה. אני חושבת שהצהוב הזה זה מתירס מלא, מה שמשתמשים לפולנטה.
זה נקרא תירס מלא?
לא, אבל אני חושב, זה נקרא, איך זה נקרא?
תירס,
קמח תירס, כן.
אף פעם לא נתקלתי במושג הזה.
כן, גם אני לא, אבל בסדר, יותר טוב שזה מלא מאשר שזה לא מלא.
ואחר כך הם כותבים, בהמשך עוד כמה דברים, ואחר כך קמח שיבולת שועל מלא.
נו, מצוין.
אבל יש קמח שיבולת שועל לא מלא?
אולי. יש שיבולת שועל לא מלאה.
כן? רגע, שיבולת השועל הסטנדרטית שקונים, יש שם איזה נקרא לא מלאה.
מה זה סטנדרטית? אני קונה אורגני גרוס עדין.
בדיוק, אורגני, כן, אורגני גרוס.
לא, זה מלא, זה מלא.
אבל יש כזה לא מלא, את אומרת.
כנראה.
טוב, תראי, יש פה עוד כל מיני דברים.
מה?
יש פה שמן חמניות וקמח אורז, אבל הוא לא כתוב שהוא מלא, וגם קמח חיטה שלא כתוב שהוא מלא.
אז זה ככה החטיף.
מה את אומרת שהוא? אז
הוא לא הכי, הוא לא מושלם.
לא, לא חושבת שהוא, זה לא נראה לי מוצר בריאות, יש פה סוכר.
הבנתי, הבנתי.
ושמן קנולה ושמרים יובשים.
לא, אז באמת לא.
זה לא נראה לי מוצר בריאות, אבל זה נשנוש, כאילו. העניין הוא, יש בזה 120 קלוריות, זה שקית של 25 גרם, חצי מזה זה אוויר.
נכון.
אז זה לא משביע, זה נגמר מהר.
נכון.
אז אני אומרת, אולי עדיף יכול להגמם, לא? לפחות יש בזה קצת
חלבון. ברור. ברור, הרבה חלבון והרבה סיבים תזונתיים וברזל ואדמה זה הרי פולי סויה, זה אחת הקטניות הטובות עם הערך חלבון הכי טוב.
והוא נחשב אז יהיה ממש לחטיף בריא.
נכון.
זאת אם אני בבית, עדיף שלי קרח את האדמה.
וזה גם יותר מסביע וגם ייקח לך יותר זמן לאכול אותו. נכון? 200 גרם שקול עם הקליפה יצא לך אותו דבר בקלוריות.
כן, ויש בזה גם ערכים תזונתיים.
נכון.
האמת, החטיף הזה אולי מק ברחוב ככה, אבל זה לא מזביע וזה נגמר.
אז יאללה, לא צריך לבזבז על הפעם הבאה כסף.
זה פשוט קרנצ'י כזה נחמד.
אוכל נשנושים זה אוכל הנפש, וחשוב שזה יהיה נורא מספק מבחינה נפשית, ומצד שני, אני אומרת, אם זה לא מסביע אותך גם ככה וזה, אז בשביל מה?
לא, זה לא מזביע. אפשר
למצוא דברים אחרים.
זה לא מזביע, עדיף כבר לאכול שבת
נה, גם אני מסכימה איתך, אין ספק. פחות רשימה, רכיבים ברשימה שם. ופחות סוכר. יופי.
לא, האמת היא שגם פה אין הרבה סוכר, האמת. בשקית אחת יש חצי כפית. באמת לא הרבה סוכר.
לא יודעת.
וגם נתרן אין הרבה. הוא גם מקבל אף מדבקה דומה.
לא חשוב, עדיין עדיף דברים יותר טבעיים. אז תודה רבה, תודה.
תודה לך.
תודה, תודה. לפני הפרסומות, אז פינה טוב לדעת על יתרונות הפשטן. ככה, וגם על אומגה 3. אז ככה, יש חומצות שומן שהן נקראות חיוניות. זה אומר שהגוף לא יכול לייצר בעצמו, אז חשוב לקבל במזון. אז כולם מכירים את אומגה 3, אבל יש למשל גם את אומגה 6. אומגה 3 מונעת דלקות, היא חשובה לתפקוד המוח, מונעת מחלות לב. אומגה 6 חשובה לייצור הורמונים, לבריאות של המוח, למטאבוליזם, אבל עודף אומגה 6 גורם לדלקת ולקרישיות בדם. עכשיו, פעם אנשים צרכו את שתי האומגות, פעם אני מדברת לפני אלפי שנים, ביחס שווה, באותה כמות, וזה מצב שרצוי לבריאות. אבל היום צריכת אומגה 6 היא פי 20 מאומגה 3, והיחס הזה הוא לא טוב, זה גורם לדלקתיות בגוף ולסוכרת. רוב השמנים הצמחיים מכילים הרבה יותר אומגה 6 מאומגה 3, אבל פשטן מכיל הרבה יותר אומגה 3, פי 4 אומגה 3 מאומגה 6, שזה נפלא. כמות האומגה 3 יש בפשטן היא יותר גבוהה גם ממה שיש בדגים, בכפית אחת יש פי 2. למשל, אומגה 3, כפית פשטן, פי 2, אשר במנה של סלמון. יש בפשטן גם 20% חלבון איכותי, יש 30% סיבים תזונתיים שמאוד חשובים לפעילות המעיים, וגם תורמים לתחושת שובע לזמן ארוך. יש בפשטן גם כמות עצומה של מינרלים חשובים. ראיתי בטבלאות הרבה ברזל, הרבה מגנזיום, הרבה אבץ, שחשוב לפוריות ולמערכת החיסון, ומפשטן תחון, כל אלה נספגים במידה רבה יותר לגוף, בהשוואה לזרעים השלמים שהם עלולים לצאת מהגוף כמו שנכנסו אליו. ואם תוכנים פשטן או קונים אותו תחון, אז כדאי לשמור במקרר. אני התחלתי להוסיף פשטן כמעט לכל דבר, אפילו לחביתה, ועשיתי עוגת טורט, טורט פשטן וקוקוס, שאני אתן את המתכון בסוף התוכנית. אחרי הפרסומות, על חשיבות צעידה. אני מקווה שתישארו איתי. הליכה היא הספורט הזמין והנגיש ביותר, זה הדבר הכי טבעי לנו, היא בריאה, מחזקת את הגוף, וזה אחד הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לעשות למען עצמנו. כל מה שצריך זה רק נעלי ספורט, כובע או משקפי שמש, בקבוק מים ואוזניות כדי להקשיב למוזיקה או פודקאסטים. אז בפינת המחקר הפעם סיכמתי כמה משפטים על מחקרים, על צעידה. מחקר אחד הראה שאפילו 10 דקות ליום של צעידה מפחיתות סיכון לשבץ מוחי. מחקר נוסף, יש ירידה של 60% בסיכון לסוכרת ומחלות לב בקרב אנשים שמבצעים צעידה באופן קבוע. צעידה בחוץ משפרת תוצאות של מבחני זיכרון, ועוד מחקר שראה שצעידה בחוץ משפרת מצב רוח ומפחיתה חרדות באותה מידה כמו תרופות נגד דיכאון. מחקר אחרון, צעידה איטית על משטחים לא יציבים, כלומר בחוץ, זה עדיף על צעידה מהירה על הליכון, כי הצעידה בחוץ תורמת לשיווי משקל וליציבה בטוחה, ולהקטנת הסיכון לנפילות במבוגרים. בנושא הזה איתנו על הקו גבריאל טרכטנברג, מנהל פרויקטים ברשות לתנועת התחבורה וחנייה בעיריית תל אביב. שלום.
שלום, מאיה.
מה שלומך?
מעולה.
אז בסדר, שמעתי על איזשהו פרויקט שעיריית תל אביב עושה לגרום לאנשים להתחיל לצעוד בחוץ במקום לנסוע באוטו.
אז אני אפשר להגיד שזה לא רק פרויקט אחד, זה עשרות פרויקטים.
אוקיי, תשתף אותנו.
העיר תל אביב הולכת לעבור מהפכה תחבורתית בחמש שנים הקרובות.
שזה אומר מה?
שזה אומר בסופו של דבר הרבה יותר מקום להולכי והולכות רגל, זה אומר עיר בטוחה יותר, זה אומר עיר בריאה יותר, את דיברת על הקשר בין הליכה ברגל לבין הבריאות.
זה פחות פקקים, או יותר פקקים?
זה פחות פקקים. תראי, פקקים זה משהו שאי אפשר למנע ממנו. בכל עיר טובה יש פקקים, כי יש ביקוש, ואנשים הגיעו למקסימום קיבולת של הכבישים.
אבל איך אתה הולך לעשות יותר מקום לצעידה? אתה הולך להפוך רחובות למדרחוב?
יפה, אז אנחנו כבר עכשיו, בזמן הקורונה, ביצענו כ-14 רחובות, שהסבנו אותם לרחובות מוטי הליכה ברגל, שבעצם אומר שתנועת כלי הרכב ברחובות האלה היא או מועטה או אסורה לגמרי.
ואז נניח, סתם דוגמה, הבן שלי גר בתל אביב, אני רוצה לבוא לבקר אותו, איפה אני חונה?
נכון. אז תראי, חנייה זה משהו, זה משאב שהוא תמיד נמצא במחסור, פחות חנייה בחינם. אגב, חנייה בתשלום יש בתל אביב.
מה פתאום? אני הולכת לבקר אותו, אתה יודע כמה זמן לוקח לי למצוא חנייה בכחול לבן?
נכון. בכל עיר טובה יש מצוקת חנייה. ובסוף אפשר עיר לאנשים.
אז בעצם מה שאתה אומר, אנחנו, ממלא יש מצוקת חנייה, אז אנחנו עכשיו רוצים לעודד צעידה בלי שום קשר. זה לא הולך לעשות את המצב יותר גרוע.
אנחנו רוצים לייצר עיר בריאה יותר עבור התושבים, עבור המבקרים. אנחנו עיר טובה.
והתושבים שמחים? התושבים, מה איתם? הם משתפים פעולה? הם שמחים או שהם מתעצבנים שלוקחים להם את החנייה ליד הבית?
יש תושבים שמתעצבנים, וזה מובן. ושינוי זה דבר שהוא קשה. ובסוף, מה שרואים זה מי פוקד את המרחב הציבורי, ורואים שכל רחוב
שאנחנו מאתרים כזה. לא, תקשיב, אני ממש בעד, גם אוויר יותר נקי, גם לעודד אנשים ללכת, אבל אני מנסה לחשוב, נניח הופכים לי את הרחוב למדרחוב, יש לי קניות מהסופר יורד גשם, מה אני עושה?
יש שלל אמצעי תחבורה להתנהד בהם, שיפור התחבורה הציבורית זה אחד הנושאים הכי חשובים שאנחנו מתמקדים בהם היום. בסוף, בעיר טובה, נגישות של הרכב הפרטי היא לא מקסימלית, כלומר, יש נגישות לרכב פרטי, כמעט לכל מקום, אבל נכון, את לא תוכלי, אגב, גם היום, את לא יכולה למצוא חניה מתחת לבית.
לא, אבל שהמשלוח מהסופר, נגיד, מביא למישהו בתל אביב, אז המסעית של הסופר עומדת חצי שנייה במדרכה, ומורידה את המשלוח וחוזרת ונוסעת. מה הם יעשו עכשיו?
יפה. אז בכל הרחובות בעצם שצמצמנו את הנגישות לרכב הפרטי, תדרנו מקומות לפריקה וטעינה לסחורות, בדיוק בשביל זה.
שזה אומר מה, נגיד אני עשיתי משלוח מהסופר, אז הם יצטרכו לעמוד, מה, 300 מטר מהבית שלי?
כנראה פחות, תלוי באיזה אזור, אבל
הבנתי.
צריכו לעמוד כמה מאות מטר מהבית, וללכת עם עגלה.
נקווה שיסכימו.
הם כבר מסכימים היום.
יפה, יופי.
ובסוף אנחנו מקבלים עיר שהיא בריאה יותר ובטוחה יותר, עיר שאתה הולכת עם הילדים שלך, ולא לפחד שהם ירוצו לכביש וידרסו.
זה אני בעיה.
זה אני פחדת בכל מקום. ובסוף אנחנו רואים שעיר הליכתית היא עיר לכולם.
יפה.
כולם בסוף הם הולכי רגל.
מי חשב על הרעיון הזה?
זה, בוא נקרא, לא אנחנו המצאנו את זה.
זה מאיפה?
קורה עכשיו בכל העולם. וואלה. יש מגמה של הסתכלות על הולך הרגל במרכז, וזה גם המהפך שאנחנו הולכים לעשות עכשיו בחמש שנים הקרובות.
טוב,
הולך
יפה.
הולך רגל, הוא והיא יהיו אנשים במרכז, והרכב הפרטי יהיה האורח.
הרעיון מהמם. נקווה שזה יצליח בלי שאנשים יתרגזו. אני מאחלת לכם המון 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 הצלחה מכל הלב. לעודד צעידה זה דבר נפלא.
תודה רבה, ואני מזמין אותך לבוא לפקוד את מרחבי ההליכה ומרחב הציבורי השוקק שיצרנו.
יאללה, אני עוד מאוד מגיע. איזה רחוב?
תראי, יש כל כך הרבה
אופציות. תן לי אחד.
לוינסקי ורחוב דניאל הם האהובים עליי.
יאללה, עוד שעה אני שם. תודה רבה. תודה.
תודה לך.
ביי ביי. יש לנו מאזינים על הקו, נכון? כן? שלום. הלו?
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול שתי שאלות.
כן.
יש לי ויכוח עם בעלי שבקשר לפיצה עם פיצריה ועל גלידות.
שמה עוד פעם? ויכוח עם בעלך על
גלידה? על גלידה ועל פיצה.
הבנתי. עכשיו חשבתי שזהו שלא שמעתי. כן. נו, מה הוויכוח? בוא נראה מי צודק.
הוא אומר שכדאי להימנע מלאכול אותם.
גם פיצה וגם גלידה?
כן.
למה?
הוא אומר שזה לא בריא, זה בעניין של השומן, של הגבינה.
הייתי אומרת, אם הייתי אומרת משהו לא בריא על פיצה, זה דווקא זה לא זה. הוויכוח הוא שהוא אומר שזה לא בריא, ואת אומרת שזה כן בריא? או שאת כן רוצה לאכול את זה?
כאילו אני פעם ב, כאילו לא כל
אז יום. אז יפה, אז תשמעי, אז כמו שאת אומרת, הכל עניין של מינון.
כן.
אוקיי, עכשיו, פיצה יש לה לא מעט יתרונות בריאותיים. למשל, יש המון סידן בגבינה הצהובה, השומן הרווי בגבינה הצהובה לא מפריע לי בכלל, כבר אנחנו היום יודעים ששומן רווי הוא לא הגורם בהכרח למחלות. יש בפיצה שילוב של חלבונים ופחממות, שזה תורם לסובע לזמן ארוך, יש את הרסק עגבניות, שיש בו הרבה ליקופן. ואם יש תוספות של ירקות...
אני אומרת לו, זה כמו, כשנגיד אני מכינה טוסט, זה כאילו אותו דבר.
בדיוק אותו דבר. עכשיו, יש הרבה מקומות שהתחילו לעשות עוד סוגים של פיצות, ויש להם גם במבחר שלהם פיצה מקמח מלא, שאז גם זה לא סתם קמח לבן, אלא יש את היתרונות של הקליפות של הגרעינים של החיטה, שיש שם הרבה סיבים תזונתיים והרבה ויטמינים. הבעיה היחידה שהייתי חושבת עליה בהשוואה לטוסט, זה שזה קצת יותר קלוריות. עכשיו, אם זה מדי פעם, אין שום בעיה, בכלל אין בעיה. ואם זה היה כל יום, אז הייתי אומרת לך, אוקיי, אז בואי נעשה חשבון של כמויות, ונראה אם אפשר לשלב את זה כל יום.
נגיד בדרך... משולש או שתיים פעם.
אז זהו, אני עשיתי חשבון בכמה מקומות לכתבות שהכנתי. יצא לי במקומות מסוימים שבצק דק, וכשהתוספות הן רק ירקות, 150 קלוריות למשולש, שזה לא הרבה בכלל. ואז אפשר שניים כאלה וסלט, אבל עשיתי גם חשבון במקום אחר, בצק עבה וגבינה כפולה, שזה תוספת הכי עתירת קלוריות, יצא לי 400 קלוריות למשולש אחד. אז זה כאילו צריך להסתפק באחד, וגם לא תמיד במקום ארוחה.
נגיד משולש דק מבצק דק.
אז בצק שהוא די דק ושאין תוספות עתירות קלוריות, אז לפי החשבון שלי במקום מסוים שעשיתי, זה יצא 150 קלוריות בלבד, ואין עם זה בעיה. זה אפילו פחות מטוסט שנגיד שאת עושה. זה כמו טוסט מלחם קל. ולגבי הגלידה, אני גם פה יכולה למצוא יתרונות. אז נכון שיש הרבה פעמים...
כאילו פרוזן יוגורט,
אין שם. אז זה... סבבה. אז זה פה אין... יש לך פה אחוז שומן נמוך, אחוז סוכר נמוך, יש גם ללא סוכר בחלק מהמקומות עם המתיקים שהם לא מזיקים לבריאות, יש גם פה הרבה סידן וגם הרבה חלבון בתור נשנוש, זה אמור להיות יותר מסביע, יותר מפנק, לוקח יותר זמן לגמור, לסיים את המנה, וכוס של פרוזן יוגורט נניח ללא סוכר זה בערך 90 קלוריות, עם סוכר זה בערך 120-130 קלוריות, אז אם לא שמים תוספות של שוקולד עם פצפוצים סוכריות עם צבעי מאכל, אז גם פה אני לא רואה בעיה בריאותית.
אני אצא מהרוב רק פירות.
מהמם. אז זה כבר נשנוש מצוין. יופי. שישמע ושיפסיק לבלבל את המוח.
ועוד שאלה על דיאטה דלת פודמאפ. שמעת על זה פעם?
למה דלת, כן, שמעתי על זה פעם.
פשוט אני, יש לי כאבים בבטן, והגסטרו החליט לתת את הדיאטה הזאת.
זה כדי למצוא מה הסיבה. אז עושים הפרדה בשביל לבודד משתנים, לבודד מזונות. ולאט לאט אפשר לראות מה הסיבה. אבל זה לא הדיאטה הזאת. זה כאילו, לכל אחד יכול להתאים משהו אחר.
הבנתי.
אם יש משהו שלא נוח לך ולא טוב לך ולא עושה לך טוב, אז תגשי לדיאטנית שתתאים לך תפריט אחר שמבודד.
הבנתי.
אבל
פשוט הצלחתי לתקופה לעשות את הדיאטה הזאת ולבדוק לעומה.
הבנתי. טוב, וזה עוזר בינתיים?
רק התחלתי.
זה בלי פיצה וגלידה כנראה. נכון?
ונה תאובה.
סבבה. אז יופי. את בהצלחה אם את עושה.
תודה רבה.
תודה. שבת נפלאה. יש לנו עוד מאזינה?
שלום.
שלום.
שלום, מדברת רחל.
היי רחל.
אני בקשר לפיצות.
כן.
רציתי לשאול, הגבינה הצהובה ששמים בפיצות קנויות... במשלוחים של פיצה. איזה סוג של גבינה?
אז יצא לי לשאול בשלושה מקומות, אז באחד זה היה תערובת של גבינה צהובה פשוטה עם מוצרלה, ובשני המקומות אחרים זה היה רק מוצרלה. ומה משמח בזה? שאני מצאתי בהרבה מקומות שהמוצרלה הייתה בלי חומר משמר, וגם אין בה אפילו את הצבע הטבעי ששמים בגבינה צהובה רגילה צבע הנאטו, אז אפילו את זה אין.
זאת אומרת, בעצם זה תלוי איפה קונים, נכון?
נכון. אבל אפשר לשאול, את יודעת, כי נגיד סתם, טוב, את עושה, את מזמינה אלייך הביתה, אבל נגיד, אם את מזמינה בטלפון, שיסתכלו שני על הסקית, מה רשום?
זאת אומרת, אני מקווה שיגידו לי גם את האמת.
למה לא? הם לא יודעים מה הסיבה שאת שואלת. סתם, אני הייתי אומרת שיש לי אלרגיה לאיזשהו סוג של גבינה צהובה, ומאוד חשוב לי לדעת באיזה גבינה צהובה מדובר. נגיד, סתם דוגמה.
כן, כי אני שמעתי שהם שמים מין תחליפים כאלה או משהו.
אז בסופר יש את הפיצות האלה שלא ננקוב בשם החברה, אבל שקונים כפוף ואת לבד מחממת לך בבית.
כן.
ובעבר, אני לא בדקתי את זה מזמן, אבל כשבדקתי לפני כמה שנים, אז היה שם באמת תחליפי גבינה. וזה רשום במפורש על האריזה. אבל בפיצריות לא נראה לי, זה מאוד משפיע על הטעם, זה לא היה הולך.
כי הפיצות שאנחנו מזמינים זה מאוד טעים. מאוד.
זהו.
אז יכול להיות שהגבינה היא כן בסדר.
נכון. רוב הסיכויים שהיא בסדר.
אוקיי, זה דבר אחד. דבר נוסף, בלי מאוד אוהב לאכול עם מסלט זאטר עם סומסום. יש בזה איזה יתרון...
לסומסום או לזאטר?
הזאטר, הזאטר זה בא תבלין כזה שזאטר סומסום.
כן, אני מכירה. זה נורא טעים.
כן, אבל יש בזה איזה איכות, זאת אומרת, זה עושה משהו לגוף, זה טעים, זה בריא.
את מתכוונת לזאטר עצמו בלי שום קשר לסומסום, נכון?
זה בא ביחד בדרך
כן,
כלל.
כן, אני יודעת, כי את היתרונות של הסומסום אנחנו יודעים, עושים איזה תחינה, הם לא עושים טוב, אבל זה יוצא שלם כמו שזה נכנס.
לא, זה ממש...
קצת.
זה יותר זאטר, מה שממש גרגרים מעטים של סומסום, אבל כזאטר, בוא נגיד רק הזאטר.
בתיאוריית צמחי המרפא בעבר, האמינו שזאטר מפתח ומשפר את החשיבה, מחזק את הגוף, ברפואה העממית פעם חשבו שזאטר עוזר נגד דלקות גרון וכולי, אבל אני לא מאמינה שבכמויות כל כך קטנות של תבלין זה באמת במקרה הזה יכול להשפיע. בטוח זה לא מזיק, בוודאות.
אז זה יותר חשוב.
כן, נכון.
אוקיי,
וזה
טוב, אני מודה לך מאוד.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה, עזרת לי, שבת שלום.
אני שמחה, שבת נפלא. מאזינה אחרונה להיום, יש לנו קצת זמן, אם לא נספיק אז נמשיך בשבוע הבא. שלום.
שלום, מדברת אלי רומי, אני משתדלת כמעט כל שבוע לשמוע, לא תמיד יוצא.
תודה, תודה.
בשנה האחרונה, מאז הסגר. מאז הקורונה. אז יש לי... שאלות בקשר לדברים ש...
בואי נתחיל אני... מאחת, כשכנראה
כן,
זה מה שנספיק.
אני, יש לי שתי שאלות בקשר לדברים שדיברת, שאחד זה שמן
בכביסה
קרה.
כן.
רציתי להיות בטוחה עם השמן זית, אני משתמשת בעיקר בשמן זית, אם באמת גם זה שהוא בכביסה קרה, נקודת טמפרטורת השריפה שלו, היא רק 220 מעלות.
אפילו 240.
אוקיי, מעולה. עכשיו, את אמרת על השמנים האחרים, שברגע שזה מזוקק זה לא טוב, זה אני יודעת.
נכון.
מזוכח, ו... אבל אז כבר לא משנה, כאילו מה מומה. מצד שני, אני כן מצאתי את השמן לפתי, את הקנולה, כן. כאילו עם החומצה הנמוך,
כן.
חומציות נמוכה, אבל באינטרנט חיפשתי וחיפשתי, בסוף מצאתי שהנקודת הטמפרטורות הרפתה שלו היא 160, ואז אני לא יכולה להשתמש בו בתנור, אפילו אם אני שמה 200.
אני לא מכירה את הנתון הזה, אבל אני יכולה לבדוק לך את...
חיפשתי המון המון המון.
אני אחפש גם, ואני אגיד לך בשבוע הבא, כי אני לא זוכרת בעל פה את הטמפרטורה של רתיחה של כל סוג שמן. אני אבדוק, אבל מה אני אגיד לך? שברגע שאת עושה טיגון עמוק, זה ממלא לא בריא.
לא, אני לא עושה טיגון עם עמוקים.
אז למה את צריכה את זה?
בתנוך זה לפעמים עד 220, ולפעמים אני לא רוצה את
השאלה. קשה לי להאמין שזה 160. רוב השומנים זה יותר. קשה לי להאמין, אבל אני רושמת לי לבדוק.
אם תוכלי לדבר על זה, הבעיה שאני לא תמיד יוצא לי, לפעמים יש לי משהו בשעה הזו.
אז הכל נמצא באינטרנט, באתר של הרדיו 103, אחרי התוכנית בתור קטעים, ואפשר להזין להכל, אפשר לחלק, וגם בפייסבוק זה נמצא, וגם בפייסבוק שלי. אני בודקת.
פייסבוק אני פחות אוהבת.
אין בעיה, אין בעיה. אני אבדוק לך ואני אגיד את זה בשביל.
באתר אני יכולה לראות, אז יש לי זמן לעוד שאלה?
לא, לצערי לא, אבל אני אשמח שנדבר בשבוע הבא, ואז אני אגיד לך בעל פה את הטמפרטורות רתיחה של שמן קנולה.
אוקיי, תודה. ואז שתי השאלות הבאות בשבוע הבא, אבל כן. אני יכולה עוד פעם באמת להתקשר לדרך הטלפון הזה, ולא...
כן, לא, זה... מאירה אמרה שהיא תתקשר אלייך. תודה רבה.
אוקיי, תודה רבה, שבת שלום.
ולסיום, המצאתי טורט פשטן וקוקוס, לדעתי יצא פצצה. במילים אחרות, זה עוגת חלבון ואומגה 3. אז מפרידים, איציק שואל למה לא הבאתי, כי יש לי היום, הבנים שלי באים לאכול את זה בשעה 3. מפרידים 4 ביצים לחלבונים וחלמונים, מקציפים את החלבונים עם 4 כפות סוכר חום, לאט לאט מוסיפים את החלבונים בתנועות קיפול, ואז מוסיפים לאט לאט 6 כפות פשטן, 6 כפות קוקוס, 6 כפות שקדים מולבנים פרוסים, כפית אבקת אפייה ותמצית וניל, מערבבים את כל החומרים היבשים לחוד כמובן, ואז מוסיפים לאט לאט, ומשמנים אינגליש קייק בחמאה, מעבירים את הבלילה, אופים כ-25 דקות ב-170 מעלות. יצא לי 12 פרוסות לאינגליש, 85 קלוריות בפרוסה, ובכל פרוסה, שימו לב, 5 גרם חלבון, וקצת יותר מ-1 גרם אומגה 3, שזה יותר ממה שיש במנה של סלמון למשל, ובאמת יצא טעים לדעתי, וזה בלי קמח, כן? זה גם ללא גלוטן. טוב, אז הגענו לסיום של התוכנית, יש לי שיעורי בית אני רואה לשבוע הבא, אני רוצה להודות לכל מי שהאזין, לכל מי שצפה, לכל מי ששלח הודעות בפייסבוק, מתנצלת שלא היה לי זמן לענות. אני רוצה להודות למאירה פרץ, לאיציק אהרון, לג'וני דוב ולרעות מתיתיהו ארגון. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אחריו רבקה מיכאלי, דוקטור מאיה רוזמן, היה לי כיף, נשתמע שוב שבוע הבא, ואל תשכחו שהדרך הנכונה היא המטרה.